מעילה דף י"ט, מתחילים בעזרת השם, שש שורות מלמעלה, אמר מר, אחרי הנקודתיים. מלך, זו דמות מאוד חשובה, מאוד מכובדת, כהן גדול, דמות מקודשת, מעוררת כבוד, יותר מאשר בן אדם רגיל. אבל עם כל הכבוד, מישהו מעלה בדעתו שבגלל שהוא מלך, או בגלל שהוא כהן גדול, מותר לו ללכת חלילה לגזול? מותר לו חלילה לרצוח? בוודאי שלא. אולי להפך, דווקא ממנו מצפים קצת יותר, שיתנהג יותר בדרך ישרה, בדרך אפילו לפנים משורת הדין. וזה בעצם מביא לנו פה קושייה על דברי הברייתא. כי הברייתא מביאה, אמר מר, למדנו בברייתא, מה שהפסוק אומר נפש, שזה בעצם תחילת הפסוק, שמדבר על החיובים שאדם חייב על מה שהוא מעל בהקדש, בדק הבית, בקורבנות. הפסוק אומר נפש כי תימול מעל וחטא בשגגה מקודשי השם את כל מה שהיא חייבת וכו'. כותבת הברייתא, תשמע חידוש. אחד היחיד, בן אדם רגיל כמו כל אחד מעם ישראל, ואחד הנשיא. נדע לך שגם מלך חייב בדיני מעילה. ואחד המשוח במשמע. גם כהן גדול שמשוח בשמן המשחה, שזה מה שקידש אותו להיות כהן גדול, גם הוא חייב משום מעילה. שואלת הגמרא שיכול מהי, מה היה מעלה בדעתך לחשוב שמה הכוונה נפש? שזה לא הכוונה גם למלך וגם לכהן גדול? פשיטה, נפש, כתיב, כל אחד מהם הוא ודאי נפש, מה צריך דברי הברייתא? תרצת הגמרא, מה עוד התאימה? אנחנו היינו חושבים, אם לא שהברייתא אומרת שזה איסור שכולל גם כהן גדול וגם מלך, אמר רחמנה, לגבי איסור, שאסור ליהנות מאותו שמן מיוחד שנקרא שמן המשחה, שהיו עושים אותו בצורה מאוד מאוד מיוחדת, שהיה מיועד דווקא למשוח איתו את כל אחד שצריך לרומם אותו, לקדש אותו וכדומה, מלך, כהן גדול. כתוב שם באיסור ההנאה, ואשר ייתן ממנו על זר, אם אחד ישתמש עם השמן המשחה וימשך אותו סתם על איזה בן אדם, שהוא זר, דהיינו שהוא לא קשור לשמן המשחה, הפסוק שם כותב עונש ונחרט מעמיו. והי, לא הכהן גדול ולא המלך, לאו זר הוא. הם לא בכלל זר, כי הרי אותם מושכים בשמן המשחה, וזה מה שגורם לו להיות כהן גדול ולא להיות מלך. די ימשך בגבי, מושכים אותם כשממנים אותם, אז בהם מותר האיסור ליהנות משמן המשחה. אולי נאמר שגם איסור מעילה בשאר הקדש לא יהיה בהם, ולא יהיה בהם איסור מעילה. כמה שמלן, לכן הביתה מלמדת אותנו, שנכון שבשמן המשחה הם שונים מכולם, ומותר להם ליהנות משמן המשחה בשביל שימשכו אותם איתו. אבל יותר מזה, בענייני מעילה ודאי שיש בהם כמו כל אחד מישראל. בעצם למדנו שיש שלושה לימודים בדיני מעילה. התורה מקישה מעילה לסוטה, כי כתוב כי תמעול, כתוב שם שאישה מעלה מעל איש כי תסתה אשתו, הוא מעלה בו מעל, לשון של מעילה. והתורה מקישה את המעילה לעבודת כוכבים, כתוב שם וימלו בה השם אלוקי אבותיהם והלכו אחרי אלוהי נאחר וכולי. והתורה גם מקישים מעילה לתרומה, כמו שלמדנו בברייתא, הגזרה שווה חטא חטא בין מעילה לבין תרומה. אומרת הגמרא, והקשר רחמנה את הדין של מעילה לסוטה ולעבודת כוכבים ולתרומה, מה כל אחד מהם מלמד? לסוטה, מה התורה מלמדת אותנו בזה שהקישה דיני מעילה? דאף על גב דלא פגם, הרי בסוטה הבועל לא פגם באישה, כי הרי לא יהיו חייבים על סוטה, אלא אם כן היא כבר נבעלה פעם אחת לבעלה, ואז היא כבר בעולה. אז זאת אומרת שהוא לא פגם בשום דבר. אז בכל זאת כותבת התורה, הוא מעלה בו מעל. אז גבי הקדש נעמי, אישה שנתנה טבעת של הקדש באצבע, בידה. אפילו שהיא לא פגמה שום דבר בטבעת, היא נשארה באותה משקל, באותה צורה. מעלה, כי הטבעת הזה הוא דבר שלא נפגם על ידי השימוש. בכל זאת זה חיוב של מעילה, כי נהנתה ממנו שווה פרוטה. כי אקשר רחמנה לעבודת כוכבים, מה זה מלמד אותנו? זה שהקישו מעילה לעבודת כוכבים. דעד דעית בשינוי, כמו שעובד כוכבים, הוא משנה את עצמו שעד עכשיו הוא היה עובד של הקדוש ברוך הוא, ועכשיו הוא עובד עבודה זרה. בהקדש נעמי, הוא לא יהיה חייב. עד דביקע בקרדום, עד שהחבר שלו מבקע בקרדום, ואז הוא משנה את הקרדום, את הגרזן, מהעבודה של הקדש לעבודה של חול, וזה לא רק סתם שהוא ישתמש בקרדום, ויפגם ופגום. זאת אומרת, צריך שהוא ממש ייפגם, כי זה כלי שמיועד לפגימה. כמו שאמרנו שיש הבדל במעילה, בין כלי שהמציאות של הדרך שמשתמשים איתו, שהוא עשוי להישחק, כמו גרזן. אתה בוקע איתו עצים, יש חיכוך בין המתכת לבין העץ, וטבע הדברים זה נשחק, מפעם לפעם צריך להחליף. אז בכזה סוג כלי של הקדש שהוא מיועד להישחק, אז המעילה היא רק בזמן שבאמת הוא פגם אותו והחסיר ממנו בשווי של שווה פרוטה. ובכלי שלא מיועד בשביל להישחק, כמו שבאמת למדנו פה מקרה של טבעת, אז פה אם אדם נהנה בשווי שווה פרוטה, גם אם הוא לא פגם הוא יהיה חייב. אז מעבודת כוכבים לומדים את המקרה של כלי שמיועד להישחק, מהמקרה של סוטה מדברים על כלי שלא מיועד להישחק. והקשר רחמנה לתרומה, מה לומדים מזה שהתורה מקשה בין מעילה לבין תרומה? מה תרומה? כתוב שם, יאכל ואיש כי יאכל קודש. ממעטים שדווקא אכילה, פרט למזיק, אחד שמזיק תרומה לא חייב. אז גבי הקדש נעמי, כל דבר אכילה, או כל דבר אכילה, כי מזיק לי פטור. דבר שמיועד לאכילה או כל דבר אחר של הקדש, ברגע שמאדם במקום ליהנות הוא הלך והזיק להקדש, הוא לא יהיה חייב משום מעילה. למדנו במשנה כיצד דוגמה של אפשרות של מעילה, גם אם אתה לא מחסיר שום דבר מהכלי שאתה לקחת מההקדש. כיצד? נתנה קטלה, כתוב שמה שהיא לקחה שרשרת של זהב של הקדש בצוואר וכולי, כיוון שהיה הנהה בעצם הטבעת, יש פה מעילה. ורואים מפה שמיד כשהיה הנאה של שווי פרוטה כבר יש דין מעילה, לא צריך לחכות שיהיה פגימה בשרשרת בשווי של שווי פרוטה. רואים מפה שכלי זהב לא עשוי להישחק במהירות כל כך. שאומרת הגמרא, אמר לי רב כהנה לרב זביד, מה מבינים פה מהמשנה? שזהב הוא אחד מהדברים העמידים שלא עשוי להישחק ולהיפגם. אני אשאל אותך, ודהב עליו בר יפגומי הוא? וכי זהב באמת לא נפגם ומתקלקל על ידי שמשתמשים בו? והדהב הדחלתי דנון לאיך האזל, היה איזה עשיר אחד ששמו היה נון, והקלות שלו היה להם הרבה תכשיטים מזהב, ואתה רואה ששקלו אותם אחרי תקופה, ראו שהמשקל שלהם הוא קצת פחות מה שהוא היה מתי שהם קנו אותו, אז אתה רואה שהזהב כן נפגם. עונה הגמרא, אמר לי, אז רב זביד ענה לרב כהנא, דילמה דאבה דרמיין קלטכו, אולי הקלות של נון לא שמרו טוב על התכשיטים שלהם, הם היו זורקים אותו בכל מקום כמו שהקלות שלך עושות, לכן הזהב הזה נפגם. אבל זהב, אם משתמשים איתו נכון ושומרים עליו, הוא לא נפגם אף פעם. תירוץ אחר, ועוד, נהי דלא איקה נהנה ופגם לאלתר. זהב לא מיד נשחק. לעולם היא לא איקה פגימה, מה אתה רוצה להגיד לאחרי הרבה מאוד שנים שלא יהיה פגימה בזהב? ודאי שכן, אנחנו לא מדברים על מקרה של אחרי הרבה זמן. על זה ודאי שכל כלי בדרך כלל אמור להיפגם. והזהב של הקלות של נון, כשקנו אותם, אחרי הרבה מאוד זמן הם שקלו את זה שוב לראות שזה נשחק. אחרי הרבה זמן באמת זה ודאי נשחק. אבל כשהמשנה אומרת שדברים שאינם מיועדים להישחק, המעילה בהם זה מיד שהוא נהנה, מתכוונים להגיד דווקא על כזה מקרה של דברים שלא נשחקים במהירות, אבל בוודאי שאחרי הרבה זמן הם כן ישחקו. עוד למדנו במשנה, נהנה מן החטאת, קורבן חטאת, אמרנו שמדבר כשהיא בעלת מום, אבל במשנה לא כתוב שהיא בעלת מום, כתוב הנהנה מן החטאת חיה, לא מעל עד שיפגום. שואלת הגמרא על איזה בהמה מדובר פה, שאנחנו אומרים שלא יהיה מעילה בקורבן חטאת עד שהוא ממש יחסיר ממנה. היא בבהמה תמימה, שהיא מיועדת כבר, היא מיועדת עכשיו להקרבה עדיין, אז אם כן, זה שהוא פוגם בה, לא מוריד מהערך של הכלום, כי הרי היא ראויה להקרבה, הייתה ראויה להקרבה ועדיין ראויה להקרבה, זה לא משנה לקורבן, האם הוא שווה פרוטה יותר או שווה פרוטה פחות, אז היינו כוס של זהב של הקדש, שעצם זה שנהנים ממנו, אפילו אם לא יחסירו, עצם זה לבד כבר נחשב מעילה. אמר רב פאפה, לא מדובר פה בתמימה, אלא מדובר פה בבעלת מום, עסקינן, שעומדת לפדיון, ועל ידי שהוא החסיר ממנה, פה בעצם הוא הפסיד להקדש, כי הרי הקדש מעוניינים לפדות את החטאת הבעלת מום הזאת בכסף, ועד עכשיו יכלו לפדות את זה בפרוטה יותר. עכשיו יהיה אפשר לפדות את זה רק בפרוטה פחות, ולכן רק אם הוא החסיר את זה בשווי פרוטה, רק אז אני חושב שהוא מעל ושהוא פגם. המשנה מדברת על אדם שלובש בגד של הקדש למשל, ונהנה על ידי שהוא לבש את הבגד, לא הנאה כל כך גדולה, אלא הנאה כבחצי פרוטה. אבל הבגד אחר כך נותנים אותו למומחה, והוא אומר, תשמע, הבגד הזה לא נפגם כלום, הוא כמו שהיה קודם. ופגם אחר כך, לא על ידי שהוא לבש, חוץ מזה הוא פגם בשווי של עוד חצי פרוטה. אבל הוא פגם בו על ידי שהוא קרה ממנו בכחצי פרוטה, הוא לא נהנה כלום. או שהוא נהנה בלי לפגום בשווה פרוטה, ודבר אחד, זאת אומרת, הוא נהנה בלי לפגום בשווה פרוטה, בדבר של הקדש שדרכו שכן נפגם כשמשתמשים בו. אז אם כן, כשבן אדם משתמש עם כלי של הקדש, שהדרך שמשתמשים בו שהוא נפגם לעתים קרובות, אז אם הבן אדם כשהוא נהנה הוא לא פגם באותו כלי, אז הוא לא חייב משום מעילה. ובנוסף, הוא פגם בשווי פרוטה בדבר אחר של הקדש, הוא לא נהנה ממנו. למשל, הוא שפך משקה של הקדש. לא מעל, עד שיהנה בשווי פרוטה ויפגום בשווי פרוטה בדבר אחד. דהיינו בדבר שהדרך שלו שהוא נפגם. אבל כאן, בכל המקרים שדיברנו, גם אם הוא נהנה, הוא נהנה כבחצי פרוטה. הוא לא פגם בו. ובגד זה הרי דבר שנפגם. ופה הוא רק נמנע ממנו בכחצי פרוטה, והוא פגם בבגד, לא על ידי שהוא לבש אותו בכחצי פרוטה. זה שני הדברים הוא לא מעל. וגם במקרה השני, כשהוא נהנה בשווה פרוטה בדבר אחד של הקדש, שדרכו להיפגם, אבל הוא הצליח להיזהר והוא לא פגם אותו, אז שוב פעם הוא לא חייב משום מעילה. וזה שהוא בנוסף גם פגם בשווה פרוטה בדבר אחר, אבל הוא לא נהנה ממנו, כי הוא שפך למשל משקה, זה רק מזיק. מזיק בהקדש, הוא לא חייב משום מעילה. לא מעל, עד שיהנה בשווה פרוטה ויפגום בשווה פרוטה בדבר אחד, בדבר שדרכו להיפגם. אין מועל אחר מועל במוקדשים. אדם שנהנה מחפץ ששייך לקודשי בדק הבית, של הגזברים, לא של קורבן, של הגזברים, הוא קדוש רק בשביל המעות שהוא שווה, השווי שלו, רק בזה הוא קדוש, אבל באותו רגע שבאדם הלך ונהנה ממנו, מעל בו, הוציא אותו לחולין. זאת אומרת, עשה אותו חולין. ולכן, אם אחר כך אדם אחר ייהנה מהחפץ הזה, כבר לא יחייב משום מעילה. למה? כי הוא נהנה בחפץ של חולין. אלא, איזה דברים אנחנו אומרים שתמיד, גם אחרי שאדם מעל בהם, הם נשארו קדושים ומישהו אחר ילך ויימעל בהם, הוא גם כן יהיה חייב משום מעילה, רק בשני דברים. בהמה של קורבן וכלי שרת, למשל כוס של זהב בלבד, שהם קדושים קדושת הגוף, הם לא מיועדים שיפדו אותם. הם משתמשים איתם שם בבית המקדש, מקריבים אותם בעצמם קורבנות, אז בהם, גם אם מישהו נהנה, הוא לא הוציא אותם לחולין, כי בחולין מוצאים רק דבר שהוא קדוש בקדושת דמים, אבל דבר שהוא עצמו קדוש להקרבה או לכלי שרת, בזה הוא לא יצא לחולין גם אם מישהו ייהנה ממנו. לכן כמה פעמים שהשתמשו בזה עדיין יהיו חייבים משום מעילה. כיצד? באיזה מקרה יש לנו אדם שמעל בהקדש, ואחר כך אפשר עוד פעם למעול באותו הקדש כמה וכמה פעמים. רחב על גבי בהמה של הקדש של קורבן, קדוש קדושת הגוף. ובא חברו, ואחר כך הוא רחב עליה. ובא חברו שלישי, וגם הוא רחב עליה. כולן מעלו. כי אפילו אם רחב על גבי הבהמה והכחיש אותה, והוא החסיר מנה קצת, אבל עדיין ראויה לקורבן, שרה בקדושת הגוף, לכן מי שנהנה ממנה פעם נוספת, הוא עוד פעם נחשב מועל. וכך על זה הדרך כל אחד מהם. מקרה נוסף, אדם ששתה בכוס של זהב של הקדש, של כלי שרת, ובא חברו וגם שתה מהכוס הזאת, ובא חברו וגם כשתה מהכוס הזאת, כולן מעלו. למה? זה כלי שרת, זה קדוש קדושת הגוף, ולכן זה לא יצא אף פעם לחולין. וגם אם החסירו ממנה, עדיין זה נשאר הקדש, וכל אחד שנהנה אחר כך, אחרי הנאה של הראשון, השני, וככה, כל אחד שנהנה, אפילו אחרי שנהנה אחד לפניו, עדיין יהיה חייב משום מעילה. תלש מן החטאת, אחד תלש קצת צמר מכבשה של חטאת, ובא חברו ותלש גם הוא צמר קצת מהכבשה הזאת, ובא עוד חברו נוסף ותלש, כולן מעלו, כי גם אם פחות צמר עדיין ראויה לקורבן, אז כל אחד מהם בעצם מעל מקודשי השם, זה חייבים. רבי אומר, כל דבר שאין לו פגם, שפגם לא פוסל בו, כמו למשל בהמה וכלי שרת, שהוא עדיין ראוי להיות קורבן, שהוא קדיש אותו לקורבן, או כלי שרת, שהוא עדיין ראוי לכלי שרת, גם אם הוא קצת נפגם, ואי אפשר לבדות אותם, אלא הם עובדים, הם עומדים לעבודה, גם אחרי שהם נפגמו, יש בו מועל אחר מועל. טוב. אומרת הגמרא, מני מתניתין, כמו מי הולכת המשנה שלנו? רבי נחמיה היא. איזה רבי נחמיה, איזה חלק במשנה שלנו? דתניא, אין מועל אחר מועל, אלא בבהמה בלבד. לפי תנא קמא, רק בבהמת קורבן, אדם שנהנה ממנה בשווי שווה פרוטה, לא הוציא אותה לחולין. הוא חייב משום מעילה. ולכן אם יבוא אחר כך עוד אחד וימעול, גם הוא יהיה חייב משום מעילה. עוד אחד שימעול, גם הוא יהיה חייב משום מעילה. אבל רק בבהמה. אבל במשנה שלנו אמרנו שגם כלי שרת, שקדושים קדושת הגוף, אחרי שמעלו בהם, יש בהם עדיין דין מעילה. זה דעתו של רבי נחמיה. רבי נחמיה אומר, בהמה וכלי שרת. מה הייתה מדתנא קמא, שרק בבהמה אנחנו אומרים שהיא לא יוצאת לחולין כשמעלו בה ויש בה מועל אחר מועל? כסבר, בעניין עד בהמה כתיב, רק בבהמה מצאנו שהפסוק מרבה שחייבים גם כשאחד מעל כבר, מי שימעל אחריו גם הוא יהיה חייב. דכתיב, כתוב פרשת מעילה, הפסוק שמה אומר, והכהן יכפר עליו, באל האשם. שני המילים האלה פשוט מיותרות. למה? כי כבר כתוב פסוק קודם, והביא את אשמו להשם, איל תמים מן הצון. אז מה הוסיף פה באל האשם? זה בא ללמד אותנו, לא המשמעות הרגילה של הפסוק, אלא יש פה, יש פה משהו שהפסוק הזה בא לרמז. מה זה בא לרמז? שהוא יכפר עליו על מה שמעל באל האשם. צריך לכפר עליו על מה שהוא מעל באל האשם. שאף על פי שהוא מעל בעיל, צריך לכפר עליו, רגע, במה מעלתי, תגיד לי רק? אתה מעלת באל האשם, אתה לא יודע? רגע, זה עדיין אשם? הרי אני מעלתי בו, הוא לא יצא לחולין? זה מה שאומרת התורה, לא, הוא לא יצא לחולין, כי יש מועל אחר מועל, גם אחרי השתננת ממנו, הוא עדיין בשמו המקורי איל, לא סתם איל, איל אשם, אשם זאת אומרת שהוא עדיין קורבן אשם, הוא עדיין קדוש, אז אם מישהו אחר יעיז לבוא ויהנה ממנו שוב, הוא יחייב גם הוא משום מעילה, זה מה שהתורה באה ללמד אותנו. אז זה, אשם זה דוגמה של קורבן אחד, ככה זה גם בשאר הקורבנות, אבל כלי שרת אומרת תנא קמא לא, כיוון שלא מדברים פה על כלי שרת, שם כן אם אדם נהנה, הוא הוציא אותו לחולין, ואם אחר כך מישהו ייהנה, הוא לא יהיה חייב משום מעילה. רבי נחמיה, שהוא סבר שגם בכלי שרת אנחנו אומרים שיש מועל אחר מועל, אמר לך, קל וחומר, כלי שרת בוודאי שיש בו מועל אחר מועל, מה כזה? מה אתה רוצה להוריד את הקדושה של כלי שרת? אתה יודע מה זה כלי שרת? כלי שרת, אתה יכול לקחת דבר שהוא קדוש בקדושת דמים בסך הכל, קדושה חלשה, תכניס אותו בתוך הכלי שרת, באותו רגע אתה יודע מה יקרה להוא שהיה עד עכשיו קדושת דמים? הוא יהפוך להיות קדושת הגוף. אז על הכלי שרת עצמו אתה מתלבט האם יהיה לו קדושת הגוף אחרי שמישהו נהנה ממנו? בוודאי שכן. אם אחרים מביא לקדושתם, כי מה שנכנס לתוך כלי שרת מתקדש קדושת הגוף, ואי אפשר להוציא אותו לחולין אפילו עם מישהו עם על בו, אז הוא עצמו לא כל שכן, בוודאי שיהיה בו את הקדושה, גם אחרי שיהנו ממנו הוא לא יצא לחולין, כי הוא בעצם הופך את הקודשים מכזה מין קודשים שאם אדם מועל בו מוציא אותו לחולין, לבין קודשים אחרים שאם אדם מועל בו לא מוציא אותו לחולין, כי הרי לפני שמכניסים את הקודשים לכלי שרת יש להם רק קדושת דמים, ואז מישהו מועל בו מוציא אותם לחולין, אבל ברגע שכניסו אותו לתוך כלי שרת נהיה במוקדשים האלה קדושת הגוף, ורק בגלל זה הם לא יוצאים לחולין. אז מה תגיד, שהכלי שרת בעצמו כן יצא לחולין? בוודאי שלא. למד מהמשנה רבי אומר, כל דבר שאין לו פדיון, כל דבר שאין לו, אנחנו אמרנו, פגם, יש בו מועל אחר מועל, וכל אחד בטח עלה לו השאלה בראש, היינו תנא קמא, מה אומר רבי, מה שלא אמר תנא קמא? בהמה וכלי שרת, הם בדיוק הדברים שאין בהם פדיון, ואמר תנא קמא כבר גם כן, שיש בהם מועל אחר מועל, כי הם לא יוצאים לחולין אחרי המעילה הראשונה. אמר רבה, איקה בעיניו דבר מדהים, משהו שאם לא לומדים אותו, לא מאמינים שקיים דבר כזה. איקה בעיניו עצים. אדם שהפריש לא קורבן בהמה, אפילו לא קורבן עוף ולא קורבן מנחה, לא יין. מה הוא הפריש לבית המקדש? עצים. בסדר, עצים זה דבר מאוד שימושי בבית המקדש. לא, אבל הוא הפריש קורבן עצים. האומר, אז אומר ככה, איקה בעיניו עצים, דתנו רבנן. האומר, הרי עליי להביא עצים למזבח. לא יפחות משני גזירין, פקיות של עצים גדולים. רבי אומר, אדם שנודה בעצים, אומר רבי, דבר מעניין. הדין שלו הוא כמו כל קורבן הן. וטעונין מלח, צריך לבזוק על זה מלח. כל קורבן אחד תקריב מלח כתוב. וטעונין תנופה, כמו שמניפים מנחה מרימים, גם זה צריך. אז מכיוון שלפי רבי לקורבן יש דין של, לעצים יש דין של קורבן, כן? לעצים יש דין של קורבן. אז גם בעצים, אם אדם נהנה מהם, לא הוציא אותם לחולין. ואם יבוא מישהו אחר ויהנה מהם, גם יהיה חייב מישהו מילה וכך, על זה הדרך. אבל לעומת זאת, לפי דעת הנקמה, קורבן, אין בו, לעצים, עצים, אין דין של קורבן, ולכן הם רק קדושת דמים, ואם מישהו מעל בה, הם הוציאו אותם לחולין, ואז אם מישהו אחר יבוא ויהנה, הוא לא יהיה חייב מישהו מילה. אמר רבה, דברי רבי המחודשים, שהוא אומר שיכול להיות מושג שעצים יהיה להם דין ממש של קורבן, אז עצים, טעונים עצים, אתה לא יכול פשוט לשים את העצים על המזבח ואז להדליק אש. לא, אתה צריך לשים מתחת לזה עצים, כמו שאתה שם על קורבן, זאת אומרת, כמו שאתה שם עצים, עצים ומעל זה קורבן, אתה צריך לשים עצים ומעל זה את העצים שאתה התנדבת. ואמר רב פאפה יותר מזה, לדברי רבי שעצים נחשב כמו מנחה, אז כמו שמנחה לוקחים, כשישראל מביא מנחה, מגיע הכהן, מכניס את שלושת האצבעות של היד הימנית שלו לתוכו, ומוציא מלוא קומצו ומקטיר על המזבח. גם פה ככה, לוקח את העצים, תוכן אותם, פורר אותם קצת, וכדי שיכנס לו בתוך כף היד, ועושה מזה קמיצה, ומקטיר אותו על גבי המזבח, אחר כך מקריבים את השאר על המזבח. טוב, עד לפה תירצנו תירוץ אחד, מה ההבדל בין דעת רבי לבין דעת תנא קמא. פה הגמרא מביאה תירוץ נוסף. רב פאפה אמר, קודשי מזבח תמימים, שהם היו קדושים בקדושת הגוף, קורבנות רגילים, ונעשו בעלי מומים. וברגע שהם נעשו בעלי מומים, אי אפשר להקריב אותם. מה כן? צריך לפדות, צריך לקחת כסף של חולין, ולומר שהקדושה של הקורבן יעבור לכסף של החולין. כסף של החולין, קונים בזה קורבן, והבהמה נחשבה שהיא יצאה לחולין. עכשיו, במקום ללכת ולפדות את הקורבנות האלה, ועבר ושחטן, במקום לפדות אותם. וזה המחלוק, הנפקמינה בין רבי לבין תנא קמא, איקא בעיניו. ומה ראיה לזה? והתניא. הברייתא אומרת, קודשי מזבח תמימים, ונעשו בעלי מומים. צריך לפדות אותם. לא, הוא לא פדה אותם, ועבר ושחטם. רבי אומר, יקברו. כי גם קודשי מזבח, קורבנות, אתה לא יכול לפדות אותם עכשיו, אם הם מתו. כי כתוב והעמיד והעריך. אז אמנם זה נאמר על בדק הבית, לא על קורבנות. אבל גם במזבח צריך העמדה והערכה לפני שפודים אותם. ובלי זה אי אפשר לפדות אותם. עכשיו שהם מתו, אתה לא יכול להעמיד אותם. נו, איך תעמיד אותם? הם מתו. אז לכן אי אפשר לפדות אותם. כיוון שאי אפשר לפדות אותם ולהוציא אותם לחולין, הם נחשבים ממש קדושים קדושת הגוף. ואם אדם מעל בהם, הוא לא הוציא אותם לחולין, כמו כל דבר שקדוש בקדושת הגוף, כמו כל הקורבנות התמימים. לכן, כיוון שהוא לא יצא לחולין אחרי מעילה אחת, אז כל אחד שיבוא ועימל, אחרי שקודם מעל, עדיין יהיה חייב משום מעילה. החכמים אומרים, הדין הוא שאפילו שנשחט אותו קורבן שהיה צריך לפדות אותו, במקום שיפדו אותו, הלכו ושחטו אותו, ייפדו. כי רק קודשי בדק הבית, על זה נאמר הפסוק והעמיד והעריך, שאתה לא יכול לפדות אותו בלי שאתה מעמיד אותו, אבל על קורבנות אתה יכול לפדות גם בלי להעמיד אותו. אז לכן אפשר לפדות אותם, כיוון שאפשר לפדות אותם, להוציא אותם לחולין, נחשב קדושת דמים, קדושת דמים, אדם נהנה בהם, הוא אמנם מועל, אבל הוא מוציא את זה גם לחולין, אז מישהו אחר יבוא ויהנה מזה, הוא לא יהיה חייב משום מעילה. עד כאן דף יוטט.